ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אם אני זוכר טוב, אנחנו בסימן ו', נכון?
כן. האמת האלוקית, ההגרה של הרב זה הרגשות החפץ, האמת האלוקית זה החפץ המרומה והנסגר. לא הבנתי למה, מה קשור שם זה החפץ, למה זה האמת האלוקית זה עניין של חפץ, עצום.
אם לא היה כתוב חפץ, היה כתוב מה אתה מציע שיהיה כתוב, ואז זה לא היה קשה לך? אם זה מגמר, זה בסדר שזה אמת. והבעיה זה למה חפץ? במגמה, אז יש כיוון, מטרה, יש נפשיות פנימית שחותרת למטרה הזו. והנפשיות הזאת זה רצון, שהרצון מאוד מהותי, עצמי, עד שהוא ממש, אז הוא חפץ. אז המגמה האידיאלית, החפץ, המורמה והנשגב, האידיאל של האידיאל, תכלית הנשגבה, העניין הגדול שבמגמה. וזה האמת. טוב, פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר. גם אם נזדמן הדבר ויצא אדם חוץ על הארץ, על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכרחת, הרי גם הנבואה כשחלה כבר בארץ ישראל אינה פוסקת גם בחוץ לארץ. היו היה דבר השם אל יחזקאל בארץ כסדים, היו מפני שהיה כבר. שפעת הקודש שהותחלה בארץ ישראל מלקטתי את כל בירורי הקודש הנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים, ומקרבתם בכוחה המושך אליה. כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח הטומאה של אדמה טמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל, לחסד עליון אשר לא יעזב ממנו מי שזכה להסתופף בצלצח של ארץ חיים, גם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו. הזרות שמרגישים בחוץ לארץ הרי היא מקשרת יותר את כל חשק הרוח הפנימי לארץ ישראל וקדושתה. הצפייה לראותה מתגברת, וציור חקיקת תבנית הקודש של ארץ אשר עיני השם בה תמיד מראשית השנה עד אחרית שנה מתעמקת יותר ויותר. ועומק תשוקת הקודש של חיבת ציון, של זכירת הארץ, שכל חמודות בה קשורות, שהיא מתגברת בנשמה אפילו יחידית, הרי היא עושה פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל, לרבבות נשמות הקשורות עמה. וכל שופר של קיבוץ נידחים מתעורר, ורחמים רבים מתגברים, ותקוות חיים לישראל מתנוצצת, וצמח השם הולך ופורח, ואור ישועה וגאולה מתפצל ומתפשט, כשחר פרוס על ההרים. אז כן, פה אנחנו כבר עושים פסיעה לבר. ראינו את ארץ ישראל, מהלך האידאות, בפרספקטיבה של ארץ ישראל. האדם מישראל בארץ ישראל, הכוח נפשי הנמוך שבאדם מישראל, הדמיון של ארץ ישראל שהוא צלול וברור. מה קורה שיוצאים מהארץ? מה קורה כשאדם מישראל יוצא מן הארץ? פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר. גם אם נזדמן הדבר ויצא אדם חוץ על הארץ על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכחת, כי מן הסתם בשופטני לא עסקינן, ואם יצא אדם לחוץ לארץ, מה, איך יכול לקרות מקרה נורא כזה? זה כנראה טעות, מצודה פרוסה על כל החיים. גם משה רבנו בא לכלל כעס, בא לכלל טעות, עלולים לטעות, או על ידי סיבה מוכחת. זאת אומרת, מה גורם לאדם להיות בחוץ לארץ? שיש אונס, או טעות או אונס. ומכל מקום, עכשיו מוצא אדם את עצמו, תהיה אשר תהיה הסיבה, הוא מוצא את עצמו בחוץ לארץ. אז ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, או רק כדי עמדת אגודת האומה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית שרואה בקשר חיים עם האומה, והאומה היא כוח החיים הכללי שבה נותן נשמה ליחידים. כל יחיד ויחיד הוא חלק מן האומה, יש לו את חלקו באומה, יש לו את חלקו בארץ ישראל. ועם ארץ ישראל זה לא רק מקום פיזי, כמו שבן אדם זה לא רק מערכת פיזית או ביולוגית. אז כשיש קשר עם ארץ ישראל, האישיות כולה קשורה, הנפש, רוח ונשמה וגוף קשורים עם ארץ ישראל. מי שהגיע לארץ ישראל, מי שנמצא בארץ ישראל, אז הוא נושם פה את האוויר של ארץ ישראל, המחכים. הוא נמצא פה באווירה של ארץ ישראל, הוא נמצא פה באטמוספירה, הוא נמצא פה ברוח. והרוח שבארץ ישראל זה רוח החיים, זה רוח החיים של חיי נשמות אוויר הרוצח. וחיי הנשמות של אוויר הרוצח זה רוח קדושה, כי זה רוח החיים של כלל ישראל. רוח החיים של כלל ישראל זה מה שמופיע את הקודש, כי כלל ישראל זה מה שעלה במחשבה תחילה, במחשבה האלוקית הקודמת לכל דבר, זה הקודש, זה מקור הקודש, זה המציאות המקורית של החיים הנצחיים הכלליים האלוקיים השלמים, שההוויה כולה הולכת ומגלה אותם, במיוחד שהיא חתומה בחותם הישראלי, כלומר בצורה הישראלית, בצורה כנסת ישראלית, בצורה שנשמת ישראל שהולכת ומעצבת את כל ההיסטוריה כולה, במה שהיא חותמת את ההיסטוריה האנושית כולה בצלמה ובדמותה. מי שקשור בחיות הישראלית הזאת, מי שקשור בארץ ישראל הזאת, אז הוא ספוג מרוח הקדושה. רוח הקדושה הזאת, רוח החיים הארץ ישראלית, רוח החיים הכלל ישראלית, רוח החיים הכנסת ישראלית, היא רוח שממשיכה את המגמה הישראלית בעולם. היא בכך נקלטת באיזה מידה בכל אדם, זה מה שבא לידי ביטוי בדברי חכמים, כל המהלך דלת אמות בארץ ישראל, אז הוא שייך לכל ישראל שיש להם חלק לעולם הבא. אז הוא עולם הבמיסט, הוא קשור לעולם הבא. ופעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל, אז אם זה היה מאורע פיזי, אז כמו כל דבר פיזי, במהותו יש לו סוף. נותק הקשר עם המציאות הפיזית, אז נגמר. אבל ארץ ישראל זה לא רק פיזי, זה כלליות נשמתית. ופעולת רוח הקדושה נקלטת בארץ ישראל, פועלת היא תדיר בדרך מופלאה, בדרך סימונית, בדרך נשמתית, בדרך של איזה אווירה, איזה רוח, איזה אופי, איזה קדושה שנמשכת גם כשהקשר הפיזי עם הארץ ניתק. ניתק הקשר או על ידי טעות או על ידי הכרח. אם נזדמן הדבר ויצא אדם חוץ על הארץ על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכרחת, פעולת רוח הקדושה נקלטת בארץ ישראל ממשיכה לפעול עליו גם בחוץ לארץ, כי הוא ארץ ישראליסט. וזוהי קביעה שהיא מן הסתם הרב יודע אותה כמו ממקור כל ידיעות שלו, של הרחתי רוב המוחלט או כל מה שהוא כותב משם זה נגזר. הוא כותב בגלל שככה הוא מרגיש, הוא פשוט חש שזה ככה, אז הוא מתאר מה שהוא חש. אבל חוץ מזה, מה שהוא חש זה גם כתוב. זה לא חידוש גדול מה שהוא חש, כי זה דברי הגמרא שאומרת שיחזקאל נתנבא על נהר כבר, כי היום היה הדבר השם אל יחזקאל בארץ כסדים. כי כל מי שנתנבא נתנבא בה או בעבורה, או גם כשהוא בא ויוצא ממנה הוא בא, כי היו היה. הגמרא אומרת שזה בגלל שהיה אז היום, זאת אומרת זה מתרחש עכשיו בגלל שזה המשך הרוח. הרי אפילו הנבואה לא רק רוח הקדושה הסתמית הכללית של האופי, האווירה של ארץ ישראל, היא הולכת ונותנת איזה רישום במבנה האישיותי וקווים אופייניים ניכרים בו בבין ארץ ישראל, אלא ברוח הקודש ממש ונבואה ממש, שבשביל זה צריך להיות באיכות רוחנית מאוד כידוע. ואם זה לא נפסק, למרות שאך סביר שיפסק, הרי גם הנבואה כשחלה כבר בארץ, אם הגיע אדם למדרגה רוחנית של נבואה בפועל, אז זה לא נפסק ממנו כשחלה כבר בארץ ישראל. אינה פוסקת גם בחוץ לארץ, היה דבר השם יחזקאל בארץ כסדים היום, מפני שהיה כבר. כן.
אם יש אסבור שצל היא לא קנאה חיצוני, אלא היא הבעיית חיים, אז מה זה הרי גם הנבואה? זאת אומרת, הייתי אומר, כאילו, אפילו הנבואה, זאת אומרת, ארץ ישראל זה משהו שהוא יותר ברור מהנבואה לפי ההבנה הזאת, לא?
הסברנו ברגע זה שגם פירושו אפילו. שפעת הקודש שהותחלה בארץ ישראל מלקטת היא את כל בירורי הקודש הנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים ומקרבתם בכוחה המושך אליה. המשפט, שני המשפטים הראשונים של הפסקה, זה מין, שוב, מין קביעת כותרת, מסגרת, קביעת בסיס. קודם כל, רוח הקדושה של ארץ ישראל נמשכת למי ששייך אליה גם בחוץ לארץ. עכשיו, יבואו משפטים שמתארים שלוש השלכות של האינטראקציה הזאת שבין הישראליות וחוץ לארץ. וזה שלוש השלכות זו למעלה מזו. קודם כל, כי רוח הקדושה של ארץ ישראל היא כוח פועל וממגנט. שפעת הקודש ותחילה בארץ ישראל מלקטת היא את כל בירורי הקודש הנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים ומקרבתם בכוחה המושך אליה. שפעת הקודש, זרם הנפשיות, זרם החיות, זרם הנשמתיות של האווירה הארץ ישראלית, שפעת הקודש שהותחילה כבר בארץ ישראל, מלקטת את כל בירורי הקודש. בירורי הקודש, אולי אפשר להביא לפה בזריזות, אם זה לא תרחב ואריכות דברים גדולה מדי, אגרות חלק א'. אם כבר אתה הולך, אז תביא גם אגרות חלק ב' וג'. אני לא בטוח שנצטרך אותם, אבל שלא נטריח אותך. יש פה מושג כדרך הכתיבה של הרב, מושג קבלי שהופך להיות מושג ספרותי כזה. מלקטת את כל בירורי הקודש. ליקוט בירורי הקודש. אז אם אני רוצה לנסות לברר, זה מה זה בירורי הקודש, ומה זה ללקט את כל בירורי הקודש. זה הגיע לרב ציודה. ההכרה, רק לוקח מפה חלק, ההכרה האמיתית היא מתבררת לאדם לפי אותה מידה שהוא עומד על יסוד היושר הפנימי שלו. כשאדם ישראל נמצא אותו לפי אותה מידה, שהורה של תורה במעשה ובעיון התרחבה בלבבו, ולפי הערך שהמידות הטובות נקבעו עמוק בנפשו, ואז ממילא יהיה מלא עונג ונועם מזיו עליון, ועל השם הטובו יתענג בסוב השמחות, בשלוות השקט ובחדווה פנימית מלאה ביטחון ועוצמה. ויבטחו בך ידי שמך כי לא עזבת דורשך השם. אז בגדול מה שהייתם אמורים לקלוט מהמשפט הזה, זה שאדם נמצא, מוצא את האמת, את הכרת האמת, היא מתבררת לאדם לפי כמה פרמטרים, לפי כמה גורמים באישיותו. אדם ישראל, ככל שהוא יעמוד על היושרה העצמית שלו, ככל שהוא יעמוד על התכונה הטבעית שבה אלוקים עשה את האדם, שיעמוד על היושר הפנימי שלו, איך יעמוד אדם על היושר הפנימי שלו? אדם ישראל ימצא את זה לפי אותה המידה של תורה, תיקון המידות שלו, ואז כשהוא כפי עומק התורה בעיון ובמייסה, וככל שהמידות הטובות הם לא רק נושאים שלומדים עליהם בספרים, אלא זה גם הופך להיות קווים מאפיינים באישיותו, תבועים עמוק בנפשו, אז מעמד הנפש הפנימי של היושרה האלוקית זורמת בצורה טבעית, ותחושת החיים היא אז ראויה למילים הפנימיות האלה, שבמצב הזה משמעותם עונג, נועם, ציווליון על השם ועל טובו יתענג בסוף השמחות, הוא נמצא אז בשלוות השקה, בחדווה פנימית, שמחה פנימית, הוא מלא ביטחון ועוצמה, כי היושרה הנשמתית שלו מצאה צינעות, מצאה דרכים לזרום ולא מעצור בהתנהלותו הממשית בחיים. אז אדם, אדם שהוא מחובר אל עצמו האמיתי, ואז הוא חי והוא שמח והוא עוצמתי והוא שלם והוא מלא עונג. ויבטחו בך ידי שמך כאילו עזבת דורשיך השם. זה אדם אלוקי. ככל שהוא תורני ברוח ובמעשה, ביושרה המידותית שלו, בזאת אז הוא האיכות הנשמתית האלוקית שלו מיועד. זה היה רק משפט רקע. אני הבאתי את הפסקה פה בשביל המשפטים הבאים, בשביל המשפט הבא. וכשהיסוד הפנימי הוא ממולא בלשת חיי אמת וצדק, כשישיות עצמית היא קדושה באמת וצדק, שכל ומוסר, אלה שני היסודות של הרוח והטוב והאיכות האישיותי, אלה שני הקריטוריונים. ככל שאתה יותר עם שכל, אתה אדם יותר איכותי, ככל שאתה יותר מוסרי, אתה אדם יותר איכותי. רצוי שתהיה עם שני ביחד, ואז אתה ממש אדם איכותי. וכששני היסודות האלה, שהיסוד הפנימי של היושרה העצמי הוא מעולה בלשת חיי האמת של התורה והצדק של המידות הטובות, אז כל מה שמתלקט אל קרבו מן החוץ מיד מתברר.
יד מה?
מתברר. זה המשפט, אתם אמורים להרגיש שזה קשור למה שאנחנו מדברים, כן? כי זה בדיוק כמו המטבע הלשונית שלנו. מלקטתי את כל בירורי הקודש. אז כל מה שמתלקט אל קרבו מן החוץ מיד מתברר. והחלקים הרעיים שהם כמו סיגים נדחים בתוקף כוח החיים הפנימיים, ונשאר הזך והטהור הנלקט מכל דבר, מכל דבר ועניין, שהוא נמצא אפילו בעמקי החושך, שאי אפשר כלל שלא יאירו גם שמה איזה ניצוצי אורה, שאול ואבדון נגד השם, אף כליבות בני האדם, אומר החכם מכל האדם ומשלי. לענייננו זה מספיק. עוד פעם, כשהיסוד הפנימי של האדם הוא ממולא בלשת חיי אמת וצדק, אדם עם מרכז כובד אישיותי מאוד מוצק, מאוד ישר, היושרה הנשמתית דומיננטית בו, הוא ממלאת אותו, והוא אישיות כמו שתיארנו אותו מקודם, אז כל מה שמתלקט אל קרבו מן החוץ מיד מתברר. מה זה מתלקט אל קרבו מן החוץ? כל אחד מאיתנו בכל רגע בחיים יש לו אינטראקציה עם החוץ. הוא רואה אנשים, הוא רואה חוויות, הוא מרגיש רגשות, כל מה שהוא נפגש בחיים. בכל מה שאתה עובר בחיים תמיד יש שאלה אם זה טוב או רע, אם אתה עושה עם זה טוב או רע. כי אין דבר בחיים שאתה לא יכול לעשות איתו טוב, אתה יכול לעשות איתו רע. האמת היא שזה קצת מחלוקת בתחילת עניה נזכר על בסדר, אז הוא צודק. אולי יש דבר שנקרא פרפט. עכשיו לענייננו, בואו נוחז בעמדה שכל דבר חיים הוא או טוב או רע, או מצווה או עבירה. ומכל מקום, ככה מפלס האדם את דרכו בחיים. ככל שמרכז הכובד האישיותי של האדם הוא יותר טוב, ממילא כל משרת החיים שלו סוחפת מכל דבר את הטוב. זה בלשון המקובלים נקרא ליקוט הבירורים. זה כנראה משחק על מטבע לשונית המקראית שאומרת וילקט יוסף בר, יוסף הצדיק, והוא מלקט בר, בר בירור.
זה כאילו
כמו תשובת הצדיקים, התשובה שמזכרת לראות את תשובה בגדר פסקל, לראות את דברים.
להתרכז בנושא ולא לקשר כל דבר אסוציאטיבי שהוא לא... הכל קשור, הכל נכון. אמרנו צדיק וצדיקים, אז יש להם תשובה. בסדר. עכשיו אנחנו מדברים על, על איך שניסחנו את זה פה. כל דבר בחיים, האם הוא טוב או רע. וכאשר האישיות היא מאוד טובה, אז כל דבר שנסחף אליה זה מאוד טוב. כאשר היא פחות טובה, אז היא תתעניין בכל מיני דברים פחות טובים. ואפילו בדברים הטובים, היא תתעניין בהם בצורה לא טובה, או שלא תתעניין במה שהיא צריכה להתעניין. ומכל מקום, זוהי עבודת האדם בעולמו. עבודת האדם בעולמו זה לעשות את מסלול החיים, ותמיד מסלול החיים... אז הוא ייצור אינטראקציה עם דברים מחוץ לנשמה והתחושה הפנימית. ועכשיו, איך יתפקד האדם בחיכוך שיש לו עם המציאות החיצונית, זה יחובתו בעולמו להתמודד, ולהתמודד טוב. עכשיו, יש מצב, והאדם נמצא בגיהינום, שאול ואבדון נגד השם, אף כי ליבות בני אדם. לגיהינום יש הרבה מופעים, אחד מהם זה כאן עלי אדמות, חוץ לארץ. זה סוג של גיהינום. הגיע אדם אל מציאות שהוא לא אמור להיות בה, יצא לשם באונס או בטעות, ועכשיו הוא נמצא במקום לא טוב. על אף שהוא נמצא במקום לא טוב, לא יש מצב שאין שם דברים טובים. כי למרבית הפלא, אבל גם את חוץ לארץ ברא הקדוש ברוך הוא. עד לא עשה ארץ וחוצות. ומכל מקום, כן, לו גם נגדיר את זה כשאול ואבדון, אבל אין דבר שהוא מחוץ למציאות האלוקית. כלומר, אין דבר שהוא לא קשור למגמה, לאידיאל האלוקי, שעניינו להעלות את הכל, תקן את הכל, לברר את הכל, ועד רבה. שם, עוד יותר ברור, שצריך לברר את הטוב ואת הרע. אישיות כזאת, בואו נחזור ארצה, נחזור לפסקה שלנו. אז אישיות כזאת שהיא פה הרב, ומה שמדריך את הרב ציודה פה, אז הוא מסביר, אתם מבינים, זה הסברה מוסרית אישית, אני משתמש בה כאנלוגיה, כהקבלה. האדם הטוב הוא ודאי אדם, ככל שאדם נמצא יותר בארץ ישר אל, אז הוא ישר יותר, היושרה שבו, הנשמתיות שבו יותר דומיננטית. בוא נגיד, כמו שהרב אומר פה בלשוני, היושרה הפנימית היא מלקטת אליה, היא מושכת אליה באופן טבעי, זה ממגנט אליה, כל מה שמתאים אל הנפשיות הישרה קופץ אליה בצורה טבעית. אפשר גם להתכוון לזה, זה אולי עוד יותר טוב. אבל מכל מקום, אותו דבר זה מישהו בן ארץ ישראל, אז יש בו מהמשקע הנשמתי והיושרה הישראלית מרכז כובד יותר גדול, וממילא האישיות הזאת ממגנטת אליה בחוץ לארץ את כל בירועי הקודש. שפעת הקודש הותחלה בארץ ישראל, מלקטת היא את כל בירורי הקודש שנמצאים בחוץ לארץ, בכל המעמקים. מקום עמוק, חשוך, חוץ לארץ. ממעמקים, קרתיך השם. יש מצבים ש... העלית מנשון נפשי, חיתן מיור דיבור, אבל יש מצב של ירידת בור, יש מצב מעמקים, יש מצב של שאול. מבטן שאול קראתי ויענה לי. ובמציאות הזאת העמוקה, המציאות הישרה עם מרכז הכובד של רוח הקדושה פועלת וסוחפת אליה בר, בירורים, רכוש גדול. מלקטת את כל בירורי הקודש, כל משהו שהוא טוב, כל משהו שהוא חיובי, כל מה שאפשר למחזר אותו לצורה חיובי, אבל נממש רווחים. ברוח הדברים שדיברנו בשורות הראשונות של פסקה ג', כשישנה יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אז העושר הגדול הזה של ישראל ולעולם, זה בגלל שגם מתי שעוברים שם בארץ ישראל מערכות והתנהלויות שהן כלליות, לאו דווקא מיוחדות ליושרה הישראלית, אז זה מתיישר, זה נבלע, זה נטמע, זה הופך להיות חלק מהיצירה העצמית הישראלית. וזה עושר גדול לישראל ולעולם, כי זה כל האדם, זה כל ענייננו, ללכת ולהוסיף עוד על הרכוש, המציאות הפנימית, מהמציאות החיצונית. כשזה בארץ ישראל זה ממש לכתחילה, וגם יש סיכוי שארץ ישראל, כשעם ישראל חי בארץ ישראל, אז הוא סוחף אליו את כל התרבויות, את כל האנושות, כמו בימי שלמה. וזה ליקוט, ליקוט הבר, אתם מבינים, פה יש משל של מגנט, אז פה זה מגנט אלקטרוני, זאת אומרת, איך אומרים, מגנט אדיר, מגנט של אומה שלמה ממגנטת, גוי צדיק ממגנט אליו. אז הכל הולך ונמשך אל הנפשיות הפנימית שלו. אבל זה מתרחש גם אצל כל אדם ישראלי בכל מקום שנמצא בעולם. יש משהו שהולך ומתיישר איתו. אתם מבינים, זה קצת דומה לרעיון מאוד עתיק שאתם מכירים אותו, שהוא יסודו הקו הפנימי של עיקרי אמונת ישראל בתורה, ספר הכוזרי. כלל ישראל שהוא יוצא לחוץ לארץ, על פניו זה הסוף, זה על פניו זה מה שנקרא בלשון הנבואה הקבר שאחרי המוות, בית חורבן הבית, קבר, זה יציאה לחוץ לארץ. אז זהו, מה עושים בקבר? מתים. אבל עם ישראל חי גם בקבר. יש בו צעד שהוא עצמות יבשות, אבל יש בו צעד שמסתבר שמה שנקבר שם זה לא בדיוק נקבר, זה יותר נכון נזרע, שבשלב הראשון זה מורגש בו כאילו זה מהלך של קבורה, ריקבון, עיבוד הצורה, תשטוש. אבל הנה באיזה דרך פלא יש פה שבירת כיוון, נכבש נהיה כובש, והמושפע נהיה משפיע, והמפוזר נהיה מרוכז ומלקט, והולך וצומח פה העץ, והולכת וסופחת אליה החיות הישראלית, כוח החיים הכלל ישראלי, הזרע הולך וצומח והוא מהפך אליו את כל הדעות, את כל הדתות, עד שיהיה לעתיד לבוא העץ אחד. מה זה העץ אחד? הפוך על כל העמים, שפה מורה לקרוא בשם השם, אלוקי חלוקי ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא. ומסתבר על פי המבט הזה של עיקרי אמונת ישראל ותורה, שזה מתרחש בהיות עם ישראל בגולה. זה פועל. זה לא רק עם ישראל נמחק. ברור שעם ישראל נמחק. ברור שזה אסון, אבל יש פה את מחשבות הבורא שאי אפשר לשאר ולתאר. פה מסתבר שגדול הרועה לא רק מה שהוא מציל את הכבשה מבין 70 הזאבים, עוד יותר, ומה שמסתבר שהכבשה הזאת היא טורפת את הזאבים, היא הופכת אותם, היא מביאה את הדובים בקרניה, והיא בכלל תהפוך את כולם לכבשה. כמו שזה בכלל, כך התכונה הזאת של הכלל זה לא תכונה של החברה הישראלית, זה תכונה של הנשמה של החברה הישראלית. כי החברה הישראלית, שם רחם, שלא תהיו מושפעת מחברות אחרות, הרבה יש להתפלל על זה, אבל כנסת ישראל אין עליה, זה נצח ישראל, זה הכוח שהוא, זה הכוח האלוקי, זה נחלת יעקב שהיא בלא מצרים. כן.
מה זה תחילת הפסקה? למה זה חייב להיות דווקא שזה נקלט בארץ ישראל, או פסקה דלת שצריך להיות איזה זיקה? למה זה לא עובד בצד הנשמתי? גם יש הקישור דווקא מיוחד לאדם.
בלי הקישור, עוד פעם, מה ההצעה שלך? בלי קישור לארץ ישראל.
לפי מה שהרב אמר, אז עצם זה שעצם נשמת האומה, או עצם גם האדם, הרב אמר, גם האדם הפרטי. אבל גם פסקה דלת, אנחנו רואים שזה רק ככל שאדם הוא יותר מסור ונאמן לדבר הזה, גם בתחילת הפסקה, אז רק היום, היה.
אני חוזר על שאלה. מה ההצעה? שזה לא יהיה קשור לארץ ישראל, בלי שאדם קשור לארץ ישראל.
לא, שזה כן, אבל בלי קשר, כן. בלי קשר לזיקה של האדם, בעצם זה שיש זיקה נשמתית, שככה טבע ישראלי נמצא.
זה, אתה אומר דבר בפקור, אתה לא שם לב לזה. אין אדם יכול להיות עם זיקה לנשמתו, ללא הקשר שלו לארץ ישראל. הקשר שלו לנשמתו, זה הקשר שלו לארץ ישראל.
נכון.
והקשר שלו לארץ ישראל, זה הקשר שלו לנשמתו. ובן אדם שהוא מדבר על נשמתו, אבל ברור שלא, אין לו כנסת, זאת אומרת, אין לו ארץ ישראל, זה אדם שמדבר על נשמתו ואין לו קשר לכנסת ישראל. אז הוא סתם מניע את גלי הכל. אפשר להשתמש במילה נשמה. אתה מבין? אם כיום יש שירי נשמה. זה לא, אתה משתמש במילה, אבל זה לא משמעות של מה שאנחנו מדברים. ואם יש לו קשר לנשמתו בלי שיתוף השם, נשמתו, כמו שדיברנו, זה נשמת כל יחיד, היא נגזרת מאוצר הכלל, והכלל נותן נשימה ליחידי, והכלל זה ארץ ישראל. כלל ישראל, בספרים הקדושים, שם הקוד של זה, לפעמים זה נקרא הארץ העליונה. וכיפר אדמתו עמו, רש"י, אדמתו שהיא עמו. אז אין מצב, זאת אומרת, זה רק מילולית, אתה אומר, אדם, לא, בוא נראה, בלי קשר לארץ ישראל, הוא רק קשור לנשמתו. אין מצב בין.
לא, אני אעזור לשם. בתחילת הפסקה דיברנו על יחזקאל. יחזקאל מחויב שזה היה בגלל שהנבואה התחילה
בארץ ישראל.
אז אני שואל, למה זה צריך? גם אדם שמצא...
נגיד, הוא היה נולד, יחזקאל היה נולד בחוץ לארץ, ואם הוא היה נביא, אז היה ממשיך.
אולי
זה מה שאתה ש... אמרת.
נכון.
מה השאלה?
שיש לו זיקה, גם בלי שהוא נביא, יש לו זיקה לנשמה הזאת.
זה לא פשוט. כי מי שנמצא בחוץ לארץ, ולא היה לו קשר לארץ ישראל, מה אני אגיד לך? הוא מצב בסיסי לא טוב. זאת אומרת, יש לו איזה פגם בנשמתו. ואם אתה לא יודע על... מצב מתוקן של נשמתו, כי הוא אף פעם לא היה בארץ ישראל. אז תראה, נביא הוא לא יהיה, ולארץ ישראל הוא לא לגמרי קשור. תגיד, תשמע, אין יהודים בלי נשמה יהודים. נכון. אז צריך להיות איזה קשר ממשי. כי אתה מבין, כשאדם יוצא מחוץ לארץ, זה איזה סכסוך עם ארץ ישראל. יציאה לחוץ לארץ בניסוח התנ"ך זה נקרא הקאה, הארץ הקיאה אותו. עכשיו צריך לברר למה זה קרה. לפעמים טעות, לפעמים עונף, לא יודע. אבל זה לא מצב טוב. זה לא מצב טוב מבחינה נשמתית. זהו. הוא זעום השם. זה מצב. יש ברוך הוא מסכים פנה ממנו. אתה לא נמצא בארץ. עיני השם אינם בו. כי הקדוש ברוך הוא פשוט עסוק במשהו אחר. עיני השם בא לחית שנה לחית. מראשית שנה לחית שנה. זהו. ממילא אתה יוצא, אתה יוצא מאזור ההתעניינות האלוקית. מה זה משנה? אבל יש לי נשמה. זה נקרא, זה פגום בנשמה. אז ודאי ש... טוב, זה נכון. יש מצב שבן אדם מעולם לא היה בארץ, והוא כן בארץ. דיברנו על זה. אגרה. מבחינה רוחנית, אז אומר הרב חרלה, התקיים בו, והיא בשלוש סיפור מונדות ציון. כי זה אחד כזה, אני יודע, אני מתאר לעצמי, כמו הרב. מצפה, 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 מצפה לראותה. איך תדע, זאת אומרת, איך תדע למה הוא חזר? איך תדע, לבוא, מצפה. זה לא מצפה שהוא אומר שאני מצפה ושר במוצאי תקיעה של יום כיפור, שנה הבאה לירושלים הבנויה, וגם צא ליל הסדר. וזה מתבטא מצפה שלא ל... הוא מצפה אם הוא יכול או עולה. אז הוא כנראה הרגיש שהוא יכול, לא, לא, הוא ניסה לברר שהוא יכול, ועליו, יתברר שהוא לא יכול כנראה. אבל אישיות שהיא מאוד מצפה, אז היא פורצת את הציפייה הזאת, פורצת את המסך, את העלתה, את הדיכוי הנשמתי, מועיל. ודאי שזה לא דומה. תראו, הנה, אני מדבר פה, אנחנו מדברים בהערה, אגרה, שהם נמצאים בחוץ לארץ. אז מה? ארץ, חוץ לארץ? לאנשים כאלה אותו דבר, נכון? תראו איך הרב כותב. זה מכתב לרב דוקטור יוויץ, זאב יוויץ, איגרת תפתפתת. אז הוא קורא לרב, הרב יוויץ קורא לרב ליצור, לכתוב, לקראת הצהרת בלפור, קוראים פה דברים גדולים, וזה, וצריך... נו, אז הוודאי, מה שרוחי שוחר בקרבי ובסדו ליתן את האפשרות למלאכים ספרותיים באיזה קצב ותכנית וכולי. רק יש לי קצת בעיה, כל מה שרציתי, יש לי המון מה לפרסם, אני רוצה באמת להשפיע רוחי, אבל הכל נשאר אצלי ביפו. הוא נלכד פה במלחמת העולם הראשונה, אתם יודעים. אז עכשיו הוא כותב משהו מוגבל מכל מיני הצדדים, ומציין יש לו חולשה גופנית ורוחנית, כשהתנאים החיצוניים, אם היו התנאים החיצוניים עוזרים לזה, אז יכל להתגבר על כל. אבל רואה אני שאותה האורה הנעימה של חיי הקודש והעוז המרווה מזיו התענוגים האידיאליים, אותו הרצון האמיץ ואותה הבינה הבהירה המחוברת עם שירת קודש ונועם אור עליון, אשר הייתה על כל פנים לפרקים, מעזרת אותי שם בארץ חמדה. והיא היא אשר הכשירה אותי למתק תנובת החסד, אשר מרסיסיה נהרו לב תיאורי הנשמה של בחירי הסגולות, של כל כך המשיכו מחסד. אותה ההורה נעלמה היא ממני פה בערה דמחשך, אשר גם איתם זה עיניי קלות מייחל לקץ הישועה, אשר צווה צור חסדו להשיבני לידידי ידידות משכנות דבירו, אשר שם ציווה השם את הברכה ברכת שמיים מעל. אז בסדר, אז אדם זה הוא נמצא בארץ ישראל, בסוף דיברנו על זה, בסוף הוא מחבר שם, בתקופה הזאת הוא מחבר את ראש מילים, והרב חלה פשוט מתמוטט מחרדת קודש ממה שהוא רואה פה, איך יכול להיות דבר כזה, איזה, באיזה קדושה נמצא שם הרב, באיזה ארץ ישראל הוא נמצא, איזה, הוא נמצא בארץ ישראל עתידנית, בבית שלישי הוא נמצא, בקודש הקדושים הוא נמצא. טוב, כך כותב הרב חלה, אבל כך כותב הרב כן, שלא פליגי, אני יודע, זאת אומרת, גם בזה זה מעלות ומאוד, זאת אומרת, הברקות כאלה, אבל מבחינה בסיסית הרב מותש, כל פנים, חסר לו את אביו, אביו החיים שלו, והנה הוא, פה הוא מתאר מה זה עושה לו, אורה נעימה של חיי קודש ועוז, המרובה מזיו התענוגים האידיאליים, הרצון העמית, בינה בהירה, מחוברת עם שירת קודש, אווירה רוממת, רוח גדולה, שהייתה על כל פנים לפרקים מהזרדות שלה בארץ חמדה. אולי זה הגדרה, אפשר לקחת מפרון בהגדרה מה זה רוח קדושה, או מה זה רוח הקודש. זה זה. בינה בהירה, רצון אמית, מחוברת עם שירת קודש ונועם אור עליון, לפרקים, כמו הברקים של הרמב״ם, רק שם בארץ ישראל כנראה זה אינטנסיבי אצלו. אז כשהוא נמצא בזה, אז הוא שופע. טוב, אז הוא אומר, זה קשה לו, קשה לו המציאות. על כל פנים, עם כל מה שאדם מצפה, כשהוא קשור באופן ממשי, זה גם כן קשור למה שכבר הזכרנו בעבר, מה שהרב אומר. תראה, כל הקיום של היהדות בגלות, לכל מצד הציפייה לארץ ישראל, זאת אומרת, זיכרונות עבר ותקוות עתיד, קראנו את הפסקה הזו כמה פעמים במוצא מכבד. היהדות בגולה עלולה עיניקה שהיא מקבל למיטה לחיים של תמישת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. כי אם על ידי חזון לב המוסד על ציורים של תקווה והגות עיקר, מצד העתיד בעבר. אז בסדר, אז נימה, איך עם ישראל שרד 2000 שנה? הוא שרד 2000 שנה בגלל שהוא ציפה לארץ ישראל, בגלל שהוא זכר את ישראל וציפה לארץ ישראל. ובמקום שלא זוכרים את זה, טוב, זה כתוב בספרים, הם נשמדו. וזה האתוסים והגדות של יהודי ג'רבה ושל יהודי אשכנז. בגידה בארץ ישראל, סיבה להשמדה ולהשמדות. ומכל מקום, אז מה, אז מצפים, אז קיימים. קיימים ודואחים. כי איך הוא אומר, יש קצבה, כמה כוח יש בחזיון לב זה לישא עליו את מסע החיים ולעשות בכוחו נתיבה לחיי עם. והקצבה, נראה שכבר מלא צבא, יש גבול, 2000 שנה, 2000 שנה קרה הנס הזה, אתה לא יכול לחיות נס. זאת אומרת, גם פח השמן בסוף יש יום תשיעי, אז הוא נגמר. אז הקצבה, נראה שהיא כבר מלא צבא, על כן יורדת היא היהדות והגולה פלאים, ואין לה תקווה כי אם לנטוע אותה במקור חיים של חיים ממשיים, לא ברוחניות וכוונות טובות. ממש, ממש, כמו נשמה בממש, ממש, נשמה בגוף. זה שאתה מצליח לקשר איזה קשר שנשמה לא בגוף ובכל זאת. זה כמו, במקרה הטוב, זה כמו מצב של שינה. אדם ישן 76 שעות, אם המצב זה לא של שינה, אלא של צמח. אז תוחלת החיים היא יורדת. הוא חי, אבל בסיכומו של דבר, המציאות הלא נורמלית לא יכולה להחזיק מעמד. כל המערכת בכך הולכת בקורסת. ואפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו היא חיי המון גדול ורב של חיים חיזיוניים. וכשאין חיים ממשיים, והניסיון להציב את העמדה בכל מה שיש פה זה חיים חזיוניים, שאיפים, נשמתיים, רוחניים. כן, יש לזה איזה כוח, נכון. כל יהודי הוא... אני חושב שהזכרתי לכם את זה כבר בעבר. יש תוספות שם בחזקת הבתי, שלכל יהודי מה שהוא מקנה מטלטלין, אגב קרקע, כי אין יהודי בפרובנס, שאין לו עוד על אדמות בארץ ישראל. זה רק המאמין, זה לא המסקנה של התוספות שם. כי זה לא עובד. זה יש לו דלי למון גדולת ישראל, אתה מבין, אתה לא, משקיעים לא ישלמו לך על זה בבורסה, אתה מבין? זה לא, זה נכון, אבל זה לא עובד. זה אולי עובד, אבל לא, קצת עובד, לא. עובד ברוחים, זה הרגשה טובה, הנה אני בעל נדלן, כל תפרן שלו בחולצה לאורו, הוא נדלניסט בארץ ישראל. זו הרגשה טובה, אבל... שפעת הקודש הוא תחילה בארץ ישראל ונקטת את כל ברורי הקודש שנמצאים בחוץ לארץ ובכל המעמקים ומקרבתם בכוחם המושך אליה. אז זה כוח מושך, ושוב, כי כנסת ישראל זה נשמה מושכת, נשמה יוצרת, נשמה מעצבת, נשמה משפיעה ולא מושפעה. זה אלוקות מתגלה. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מושפע, וגם כנסת ישראל אף פעם לא מושפע מצד עצמותה, והכל נסחף אליה. וניצוץ של כנסת ישראל באדם ארץ ישראלי גם כן, העיקרון, מה שנכון בנהר נכון בטיפה, מן הסתם בעוצמה, באותה עוצמה, כקוטן של הטיפה לעומת הנהר, קוטן ההשפעת הטיפה לעומת הנהר, אבל מכל מקום טיפה מרטיבה. לענייננו יש מגנט אדיר ויש מגנט קטן, מגנט. עד כאן הקפה א', עד כאן נקודה ראשונה. מה קורה באינטראקציה של נשמה ישראלית בחוץ לארץ? זה שלב ראשון. הדברים הטובים שיש שם בגיהינום הם מתלקטים. כסף, זהב, שעלה שם, את ראותה, סמלות, וינצלו. כתוב ספרים שזה כל סימן לבנים, נכון? כל מה שירה לעבוד, כל מה שירה לכלל ישראל, מתרחש לכלל ישראל, לכל הדורות, לכל אחד ואחד. ככה יש בספרים. אז זה כן, אותו רעיון. נקודה שנייה. חוץ מפה שיש מין, אתם מבינים? לא יצאו ישראל לגלות, אלא כדי שיתווספו עליהם גירים. וגירים, יש כל מיני גירים. יש גירים גירים, ויש גירים בירורים. זה בבחינת גירים. אבל אספקט שני, זה כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ. כל מה שמרגישים יותר את רוח הטומאה של אדמת מאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. לחסד עליון אשר לא יעזב ממנו מי שזכה להסתופף בצלצח של ארץ חיים, גם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו. עד כאן הקפה שנייה. מה פה? הדיסוננס, הרגשת המחנק, הרגשת הזרות, הרגשה שהמציאות הזאת היא בלתי אפשרית, זה לא המקום שלי, אני לא... לא מתאים לי פה, זה לא מתאים לי, אני לא מתאים לזה. המציאות הזאת, זה, דיברנו על זה כבר פעם, זה כמו צער ביטול תורה. יש מצב כזה שזה מקשר אותו עוד יותר לארץ ישראל. שהוא לא בארץ ישראל, אז פתאום מתברר לו שהוא בארץ ישראל, כמה הוא קשור לארץ ישראל. שהיה בארץ ישראל, בכלל לא יפרים בארץ ישראל. יש מצב כזה, בן אדם יכול לחיות כל עולם בארץ ישראל ולא לקיים את מצוות ישיבת ארץ ישראל, כי אם הוא נמצא פה בגלל שהוא התעורר פה בבוקר כמו שהתעורר שלשום וכן הלאה, והוא חי כמו כי הוא חי, הוא פה לא חושב על הנושא הזה, אז הוא לא מקיים את מצוות ישיבת ארץ ישראל, כמו כל אדם שאם הוא לא מתכוון לקיים מצווה אז הוא לא מקיים מצווה, ואדם יכול לעשות את זה כל חיה. אבל אין מצב שהוא לא מודע לכך שהוא ביחס או בחוסר יחס לארץ ישראל כשהוא לא בארץ ישראל. ואם פתאום הוא מרגיש שחבל שהוא לא בארץ ישראל, אז פתאום הוא רוצה להיות בארץ ישראל, פתאום יסתבר לו מה שהוא הפעם לא נתן דעתו על כך. אני יודע, לא בכך. אדם טוב כן צריך לתת דעתו על כך, לא מבין שמוצא את עצמו בטעות או באונס בחוץ. אבל מכל מקום אני מביא ציור קיצוני כדי להמחיש שיש מצב שהחיסרון יוצר, זאת אומרת, משהו מובן מאליו, כשהוא חסר, אז יודעים להעריך אותו כמו שאנחנו אומרים. אז זה הרעיון הפשוט. כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח התומעה. תומעה, מה זה תומעה? תומעה, ויבוטום, התומעה זה מת. ארץ ישראל, ארץ חיים, מרגישים ששם זה לא, אני לא קשור. אז זה רוח התומעה. לא קשור לחיים האלה, לא קשור לחיים שלי, החיים שלי לא יכולים להיות שורים למקום הזה. זה הפגשת רוח התומעה של אדמה תמאה. שמרגישים את זה, זה סימן טוב. זה סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. וזה סימן של חסד. בן אדם ככה הוא חי, זה בן אדם שיש בו איכות מופלאה. הנשמתיות שלו דומיננטית בו. מי שלא מרגיש את זה, זה זהה לכך שהוא לא מרגיש את נשמתו. עוד פעם, הוא יכול לדבר על נשמתו. אבל הוא לא באמת מבין מה זה נשמתו. ואם הוא גם מבין, הוא לא מרגיש. וכשהוא מרגיש שהוא לא יכול להיות בחוץ לארץ, זה סימן שהוא מרגיש את נשמתו. הוא לא רק מבין, הוא לא יודע לדבר על זה, הוא חש את זה. הוא משהו באזור של... אז הוא יכול להתחיל להבין מה חש הרב קוק. ואם אתה יודע להגיד מה חש הרב קוק, אתה אדם, בוא נגיד, אתה אדם מעלה. כל פעמים, תחושות מסוג של הרב קוק. זה מה שנקרא מעולם האצילות. אז אדם למעלה מעשרה טפחים, וזה נקרא חסד עליון אשר לא יעזב ממנו מי שזכה להסתופף בצל צח של ארץ חיים, גם בדרכו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו. החסד העליון של הקשר אל הכלל, הקשר אל החיים האמיתיים, אל החיים הנשמתיים, אל החיים אלוקיים, החסד הזה ממשיך. החסד הזה זה רוח פעולת הקדושה, רוח הקדושה בפעולתה. אז זה פועל עליו, ובמה הוא יכול לדעת שזה פעל עליו? ככל שהוא מרגיש יותר מנוכר, יותר זר, יותר בלתי אפשרי במציאות של חוץ לארץ. טוב, נעמוד פה בסיבור שני, לפני הקפה השלישית. כן? איך קוראים לך?
אדמה.
כן.
איך אפשר שאותה הנשמה שמתקרת תחייה בחוץ לארץ, בכל בצורה שלילית, יכולה גם לראות את
הגרורים, כלומר לראות את... עד רבה. זה מה שהיא עושה. אם אין לה דחייה לחוץ לארץ, אז היא לא מבררת שום דבר, היא נמחקת. ככל שחוץ לארץ יותר נחמדה לה, זאת אומרת היא מושפעת מחוץ לארץ. כשחוץ לארץ מוצאת חן בעיניה, אז זאת אומרת אין לה עצמיות, יש לה חיצוניות. היא מתמגנטת החוצה. המרכז הקודש האישיותי שלה הוא חלש. אבל ככל שבן אדם סגור על עצמו בצורה נשמתית, הוא מרגיש מחנק, הוא מרגיש שזה בלתי אפשרי חוץ לארץ. ושהוא מרגיש שזה בלתי אפשרי, זה המסד, זה הרקע, זה המובן מאליו. עכשיו, שמע, גיהנום גיהנום, אבל מעניין פה, גם פה הקדוש ברוך הוא, גם את זה הקדוש ברוך הוא עושה, כמו שאמר, אבל זה מוכרח לבוא בשלב השני, בפרטים, מוכרח להיות פה דברים טובים, לא יכול להיות שלא. אבל המציאות היא בלתי אפשרית, ואדם קודם כל צריך לחוש שהמציאות בכללותה היא בלתי אפשרית, הוא לא יכול להיות פה. הוא לא יכול להיות פה. אז יש לו עוצמה, הוא סגור על עצמו, אישיות ישראלית אוטונומית ומרכז כובד אישיותי בעל משקל, אז הוא סוחף אליו.
אתה צריך לקרוא את זה
ההפך, שזה יהיה הראשון. שאלה, לא יודע, צריך לחשוב. אולי לחשוב שבוע, אולי למישהו יהיה רעיון שיגיד. טוב.